תורה ח' פסקה ה'. מצאת? יופי. והנה, כשמתענח, מי מתענח? האיש הישראלי, נכון? איך הוא עושה את זה? מה הוא אומר? לא אוי. אוי ווי. נכון? שקורין רחץ. כשאיש הישראלי מתענח, מה אתה רוצה? לא. אז אם כן, כשאיש הישראלי מתענח, שקורין קרחץ, והוא אומר אוי ווי, הוא ממשיך על עצמו רוח חיים, שבא להשלים את החיסרון. כלומר, ההנחה של היהודי היא מהווה ביטוי של אי השלמה עם החיסרון העולמי. העולם לא בסדר, צריך להשלים אותו. ועל ידי שאדם ממשיך רוח חיים, הוא ממלא את החיסרון. איך הוא מקבל את רוח החיים? מן הרב. אבל יש פה בעיה, שגם הרשעים ממשיכים רוח חיים שמחיה אותם מן הרב שלהם. יש מה שנקרא רב דקליפה. רב דקליפה שהוא בחינת עשיו, שאמר על עצמו יש לי רב. ובחינת רב של עשיו זה אלופי עשיו, אלוף מלשון ללמד, וגם מתרגמים נן באונקלוס, מה זה אלופי רב רבי, כלומר הרב של עשיו, יש גם צד של המשכת רוח חיים מן הרב דקליפה. רב דקליפה יש לו עוד שם, נקרא רוח שערה. רוח שערה שמסעיר את ליבו של אדם, וגם על שם זה נקרא עשיו איש שעיר, מלשון רוח שערה. אני רוצה שזה לא פשוט לעמוד מול רב דקליפה. והנה, כשמתענח, אני עכשיו אחרי כל הסיכום הזה יכול להמשיך בפסקה. לא התכוונתי להוסיף מילה אחת מה שאמרתי עכשיו. והנה, כשמתענח, ממשיך רוח החיים אל החיסרון שמתענח עליו ומשלים אותו. אך להתגרות ברשעים אי אפשר. כלומר זה להתגרות, כוונה להילחם. כן, כמו למשל מרדכי, שמתגרה בהמנה. כן, שהוא יוצא למלחמה נגדו. אז לא כל אחד יכול להתגרות ברשעים. יש מי שיכול, יש מי שלא יכול. יש מי שלא יכול, משום שיש לרשע איזשהו יתרון עליו עדיין. על מה מדובר? להתגרות ברשעים אי אפשר, כי כשמתגרה בהרשע, והוא מתענח, הוא אז ממשיך הרוח מהרב שלו דקליפה. כלומר, במקום שההנחה הזאת תמשיך רוח מרב דקדושה, זה ימשיך עליו רוח מרב דקליפה. מה זאת אומרת? כי בהנחה יש בקשה להשלמת החיסרון. עכשיו, גם הרשע יש לו הצעות. כלומר, יש לו אידיאולוגיה שאותה הוא מציע בתור השלמת החיסרון. לכן ההנחה בשעה שהוא נלחם ברשע, ההנחה הזאת עשויה להכניס לתוך ליבו את תכני החיים שהרשע חי מהם. כלומר, אתה שואל את עצמך שאלה, יש תשובה לצדיק לשאלה, יש תשובה לרשע לשאלה. וייתכן אם כן שהרשע הוא זה ש ימשיך אליך רוח חיים מכוח ההנחה שלך. ואז אדם יונג מן הרב דקליפה. אך אז מה שהוא אומר כאן, להתגרות ברשעים אי אפשר, כי כשמתגרה בהרשע והוא מתענח, הוא ממשיך הרוח מהרב שלו דקליפה. והרוח שלו, של הרשע, גדול בשעתו. ועל כן כל צורי רב יפיח בהם כנל ויוכל להזיק לו חס ושלום. ועל כן, לאו כל אדם יכול להתגרות ברשעים. יש גם הלכה, אל תפנו אל האלילים. מה זה לא לפנות אל האלילים? כותב הרמב״ם, יש פה רמב״ם, כן, בספר המדע, הלכות עבודה זרה. הלכות עבודה זרה בפרק פרק ב', לא? איפה זה? הנה, כן, פרק ב', הלכה ג', הלכה ב' בעצם. ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. האח עיקר עבודתה, ומה מעשיה ומשפטיה. כלומר, יש ספרות של עבודה זרה. מה עושים עם הספרות הזאת? ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל, ולא נערהר בה, ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. ובעניין הזה נאמר, ופן תדרוש לאלוהיהם למור איך יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה איך היא, אף על פי שאינתה עובדה, שדבר זה גורם להיפנות אחריה ולעשות כמו שהם עושים, שנאמר, ויעשה כן גם אני. כלומר, זה בסגנונו של הרמב״ם מה שרבנו נחמן ברסלב קורא לינוק מרב דקליפה. כן? כי הרי גם עבודה זרה יש לה תשובות לשאלות הקיומיות שלך. תשובות שונות מן הרב דקדושה. וכל הלבים האלו בעניין אחד הם, והוא שלא ייפנה אחר עבודה זרה וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה הרי זה לוקה. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרים אנו שלא להעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונימשך אחר הרהורי הלב. כלומר, אסור לא רק ללמוד עבודה זרה, לפנות לעבודה זרה, אסור לפנות לכל הדעות האפיקורסיות שבעולם. כל הדברים שנאמרים בעולם שבניגוד לדעת התורה אסור להיפנות אחריהם. תגידו, זה הגיוני? האם זה מציאותי בכלל? כלומר, למשל כתוב בתורה שהכנענים עובדים לבעל. מותר לקרוא את הפסוק הזה? האם מותר לקרוא פסוק שאומר שהכנענים עובדים לבעל? האם מותר ללמוד מסכת עבודה זרה? שבמסכת עבודה זרה יש תיאורים מדויקים של דרכי עבודה זרה? אולי אסור גם ללמוד את זה? כלומר, מה המשמעות המדויקת של האיסור הזה? אם לא נדע מה הנצרות אומרת, איך נדע לבטל דבריה? אם לא נדע מה האפיקורסים אומרים, איך נדע לברר את האמונה? יש פה משהו לא מובן, נכון, באיסור הזה שכותב הרמב״ם. בכלל, איך אפשר יהיה לקרוא את הספר הקדוש, מורה נבוכים שכתב הרמב״ם, שבו יש תיאור מדויק לפרטי פרטים של דעות אפיקורסיות וביטולן? איך בכלל נוכל לשבת בסנהדרין? הרי הרמב״ם בעצמו כתב בהלכות סנהדרין, שאי אפשר לשבת בסנהדרין אם אתה לא בקי בכל החוכמות ובהבלי עבודה זרה ובכשפים וכו'. אז למה התכוון הרמב״ם כשהוא כתב שאסור ללמוד את הדברים האלה? השאלה ברורה? לא, אני שואל אם השאלה ברורה. אתה רוצה להציע תשובה? אל תעשה את זה, אני אתן תשובה. בסדר? פחות בשיעור. אומר הרמב״ם, פשוט יש המשך לדברי הרמב״ם. הוא מסביר. מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריה. מה זה כל הדעות אינן יכולות? מה זה הדעות? האנשים. כלומר, לא לכל דעת יש יכולת להתמודד. יש אנשים לפי זה שיכולים להתמודד, יש כאלה שלא. ואם יימשך, אני ממשיך כאן את דברי הרמב״ם, ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. זאת אומרת, אם אתה תיתן בידי כל אדם את האופציה לחשוב לבד את המחשבות שלו, יהיה חורבן לעולם. מה משתמע מדבריו? שיש אנשים שהם כן יכולים. ממשיך הרמב״ם, כיצד? פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא. שמה הוא? שמה אינו? מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור? ופעמים בנבואה, שמה היא אמת? שמה היא אינה? ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים? שמה אינה? ואינו יודע, אותו אדם מסכן ששואל את עצמו את השאלות האלה, ואינו יודע המידות שידון בהן עד שידע האמת על בוריה. ונמצא יוצא לידי מינות. מה אומר הרמב״ם? הוא לא יודע איך לומדים. הוא לא למד אצל הרב שלו פילוסופיה, לוגיקה, הוא לא יודע איך מתמודדים עם השאלות האלה. אז מה זה אומר? שאם הוא יודע את המידות שבהן דנים, הוא כן יכול ללמוד, אבל מי ילמד אותו את המידות האלה? רבו. מסקנה, כל הדברים שכתב הרמב״ם כאן, אסור ללמוד. אלא אם כן, יש לך רב שאתה עומד בקשר איתו, ואתה יכול לשאול אותו כל שאלה. אם יש לך רב, אז אתה יכול לא רק ללמוד, אתה חייב ללמוד, כי איך תשב בסנהדרין. ולא עוד, אם אין לך רב, לא רק הדברים האלה אסור ללמוד, אלא גם תורה אסור ללמוד, כי איך אפשר ללמוד תורה בלי רב? כן. אתה אומר שהרמב"ם אומר שזה לאו? אתה אומר שלפי מה שהקראתי זה לאו? אתה אומר שלפי מה שהקראתי את הפסוק אל תפנו אל האלילים זה לאו? ככה נראה לך, נכון? אתה אומר אם כן שאני אמרתי שלפי הרמב"ם זה לאו. ככה נראה מדברי הרמב"ם לפי מה שאני קראתי. ככה אתה שואל? כן או לא? יופי. עכשיו אני יודע מה אתה שואל. אז בוא נקרא עוד פעם ברמב"ם. ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה ועבודתה היה חיקר עבודתה ומה מעשה ומשפטיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל. מה פירוש ציוונו? אז תדע לך שכשהרמב״ם כותב ציוו חכמים או ציוונו בתורה, פירושו עצה טובה. כמו למשל לשון למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. ויצב אל ביתו. כלומר, כל מקום שהרמב״ם כותב, ציוו חכמים, או ציוונו בתורה, הכוונה עצה טובה. והראיה, גם פה, בהמשך דבריו, הוא אומר, וכל הנפנה אחריה, בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. משמע שעל עצם המחשבה לא לוקה. שזה לא בכלל עליו.
לא עליו, בכל עליו, יש כאן בלעב, בכל עליו, בכל עליו,
כן, כן, אבל אחר כך הוא כותב, וכל הלווין האלו, בעניין אחד הם, והוא שלא ייפנה אחר עבודה זרה, וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. עכשיו, זאת אומרת, אם היה מדובר עליו, אז לא היה חילוק פה בין מעשה ללא מעשה. לא, זה מה שאני אסביר לך. יש דבר כזה לאו שאין בו מעשה. אבל אז המעשה הוא לאו אחר. ברור? היוצא שהלאו עצמו הוא על המעשה בלבד. וכל השאר זה ציוונו. בסדר? צריך לדעת לדייק ברמב״ם. אחר כך הוא אומר, ועל עניין זה, אני ממשיך פה בדבר הרמב״ם, ועל עניין זה הזהירה התורה ונאמר בה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, שים לב איך הרמב״ם מסביר ואת אבלות התורו הזה. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה, וידמה שמחשבתו משגת האמת. מה זה? לא יימשך כל אחד מכם אחרי דעתו הקצרה. תגיד, אל יימשך אף אחד מכם אחר דעתו הקצרה. משמע, שמה שהרמב״ם אומר כאן, שיש הבדל בין החכמים לבין ההמון. אם יש לך רב שאתה יכול לשאול אותו שאלה, אז אין בעיה. אין לך רב, אתה מבולבל. זה מה שהוא אומר. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות, ולאו זה אף על פי שהוא גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכות. בסדר? טוב. אז זה מה שרציתי להסביר, שיש סכנה שהאדם ינק מרב דתומאה, רב דקליפה. בואו נמשיך בדברי רב נחמן. אז הוא אומר, ועל כן, אני ממשיך כאן באמצע דבריו, ועל כן, לאו כל אדם יכול להתגרות ברשעים. אם לא מישהו צדיק גמור. כן, זה גמרא במסכת מגילה, צדיק שאינו גמור לא יכול להתגרות ברשעים, וצדיק גמור יכול להתגרות ברשעים. כלומר, הוא לא צריך לפחד, צדיק גמור יכול להילחם ברשע בלי בעיה. וצדיק גמור הוא, מתי זה? כשהוא בבחינת לא יעונה לצדיק כל אבן. דהיינו שכבר גירש וביטל כל הרע שלו, עד שבטוח שלא יערה לו שום מכשול עבירה. כלומר, יש שני סוגי צדיקים. מה הגדרה של צדיק? קודם כל, מה זה הגדרה של צדיק? מי שעושה טוב ולא עושה רע. זה הגדרה של הצדיק. אבל יש צדיק שאף על פי שהוא עושה טוב, חושש שמה יגיע למצב שהוא יעשה רע, זה נקרא צדיק שאיננו גמור. מה שאין כן, צדיק שבטוח לא רק שהוא עושה טוב, אלא שלא ייתכן שייקשל שיעשה רע, נקרא צדיק גמור. צדיק שיודע שהוא לא ייקשל, הוא נקרא צדיק גמור, הוא יכול להתגרות ברשעים. כן.
מה עם הסדרה הזאת של הגדתות בדושי נראה לי?
אז סופר בגמרא על סדרה של צדיקים ענקיים שלא היו צדיקים גמורים, זה נכון. הם לא היו גמורים, לפי ההגדרה שלו הם לא היו צדיק גמור. מה זה הגדולים 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 הגדולים? בסדר, אז יש כנראה סיבות שאפשר להיכנס עליהם, אבל אותו גדול 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 שהזכרת, 40 שנה הוא גם היה מארץ, אולי זה השפיע משהו. כן? איך הצדיק יודע? כנראה שהוא יודע.
והרי ידוע לנו שיש מצב שאפילו שידעת הרבה שיש
לו, עדיין יש סיכוי שיש לו. מה אמרתי?
לא שמעתי.
טוב, והעניין, עכשיו כאן הוא קצת נכנס יותר לפרטים, מה זה צדיק גמור, צדיק שאינו גמור. העניין כי יש ארבע יסודות. כאן אנחנו נלמד עכשיו על הצינורות, צינורות החיים שמזינים את הצדיק, וצינורות החיים שמזינים את הרשע. כן, זה שיעור מעניין, אנחנו לומדים על צינורות החיים של הרשעים, ממה הם חיים. זה דבר שכדאי לדעת אותו. והעניין כי יש ארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר, ולמעלה בשורשם הם ארבע אותיות הוויה, ולמטה הם מעורבים טוב ורע. טוב, זה דברים שקצת למדנו כבר, אבל נעשה בקצרה. זה על פי מה שמובאר בספר שערי קדושה לרבי חיים ויטל, וגם בעץ חיים לארי, ובעוד כמה מקורות, שיש לה נפש, הנפש הנמוכה, התחתונה, יש מה שנקרא מידות. יש מידת האש, מידת הרוח, מידת המים ומידת העפר. כנגד ארבע יסודות של הפיזיקה הישנה. כן? בימי הביניים היו מחלקים את היסודות, את העולם, לארבע יסודות. כן? עפר, הם לא היו קצת, לא כל כך משוכללים. היום יודעים על יותר מ-100 יסודות, אבל אז הם דיברו על ארבע יסודות. עפר, מים, רוח ואש. השתמשו רבותינו בביטויים האלה, גם ספר הזוהר השתמשו, כדי לבטא מידות בנפש. אז יש לאדם מידת עפר, מידת מים, מידת רוח, מידת אש. למה התכוונו? למידות הרעות קודם כל. כן? כלומר, זה מעניין שבספרות הרבנית מגדירים על ידי ארבע יסודות האלה דווקא את המידות הרעות. מידות רעות. למשל, מה זה מידת האש? זה הגאווה. ולכל המידות יש אבות ותולדות. אז יש אב למידת האש, זה הגאווה, כי הגאווה זה מתנסק כלפי מעלה כמו שהאש עולה למעלה, ויש תולדה שזה הכעס. הכעס זה תולדה של הגאווה. יש מידת הרוח. מידת הרוח זה המידות הרעות שקשורות בדיבור. למשל, לשון הרע, לצנות, חנופה. הן כל הדיבורים שבהם האדם עושה רע. גם לזה יש אבות, יש תולדות. יש מידות רעות שקשורות למים. המים זה רדיפת התענוגות. שאדם, הרי המים זה דבר מענג, אז כל התאוות הרעות של האדם זה נקרא יסוד המים. ויש מידה רעה שקשורה לאפר, זו מידת העצלות, כמו שהאפר לא זז, האפר נוחת. אז גם העצלות זה נקרא מידת האפר, ויש לזה תולדה שהיא הכי חמורה שבכולן, העצבות. העצבות שזה תולדה של העצלות. וכמובן יש גם אפשרות את כל הדברים האלה להמשיך אל הקודש. כן? יש מידת האפר שזה היציבות, יש מידת האש שזה הזריזות. כלומר יש הרבה הרבה דברים שהם זה לעומת זה. עכשיו, השורשים של ארבעת המידות האלה הם שורשים חיוביים, שורשים שבקדושה. ובסופו של דבר זה חוזר לארבע אותיות, יוד, כה, וו, כה, שהם השורשים של ארבע המידות שבנפש. אז אז רב נחמן מנסח את זה ככה, יש ארבע יסודות בנפש, למעלה זה יוד, כה, וו, כה, למטה זה מידות רעות. זה נמשך אחד מהשני. עכשיו הוא מסביר כך, אני שוב חוזר לדברים, והעניין, כי יש ארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר. ולמעלה בשורשם הם ארבע אותיות הוויה. ולמטה הם מעורבים, טוב ורע. אפשר לעשות טוב, אפשר לעשות רע עם המידות האלה. והצדיק גמור, מה זה הצדיק הגמור? שהבדיל והפריש הרע מן הטוב לגמרי. עד שלא נשאר לו שום רע מאחד מארבע יסודות הנ"ל, שהם כלל המידות כידוע, וכשהוא בבחינה זו, מותר להתגרות ברשעים. כלומר, הצדיק הגמור, יש לו ארבע יסודות, אש, מים, רוח ואפר, אבל אצלו זה נקי. אין שם תערובת של מידה רעה. אז דווקא הצדיק כזה, מומלץ אפילו, שיתגרה ברשעים, ילחם בהם. והעניין, כי כל רשע, ההכרח הוא בהכרח שיהיה לו צינור שיקבל דרך שם הרוח שלו להשלים החיסרון. כלומר, אצל הרשעים יש גם אידיאולוגיות. והאידיאולוגיות של הרשעים באות לענות על השאלות שלהם. גם להם יש שאלות. ואז יש עולם של הרשע שבא לתת תשובות לשאלות. והצינור הוא, זה מעניין מאוד, דרך המידה הרעה מארבע יסודות שהמשיך והגביר. הוא הדרך והצינור שמקבל דרך שם הרוח חיים שלו להשלים חסרונו. כלומר, יש אידיאולוגיה של עצלות, יש אידיאולוגיה של כעס, של גאווה, של תאווה, של חנופה. כלומר, יש אידיאולוגיות שונות, פילוסופיות שונות, שיונקות מן המידות האלה. כן, בבקשה. כן, למשל, תלמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית, שבשמינית, שבגאווה. טוב, אז השמינית, שבשמינית, שבגאווה זה כשר. אבל אם יש לו שביעית, שבשמינית, אז זה כבר לא כשר. בסדר? אז יש לו תערובת ששמע... מה? השמינית שבשמינית זה לשם שמיים. כלומר, למה הוא צריך שמינית שבשמינית, שבגאווה? כדי שיהיה לו כוח של דחיפה לפעול. כן? כלומר, צריך שיהיה לו אנרגיה. אנרגיה פעילה. בסדר? זה השמינית שבשמינית. מה? כתוב למשל על יהושפט, ויגבע ליבו בדרכי השם. שאלה זה בסדר. למשל, הרב ציודה מביא את זה בהערות למידות ראייה, בערך גאווה. עכשיו, הרב מדבר על הגאווה של תלמיד חכם. אז הוא מביא את הסיפור על בר כפרה. שבר כפרה הגיע לבית המדרש, ושאלו אותו, היי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני הולך ללמוד תורה מפי רבי. רבי זה רבי יהודה הנשיא. אמרו לו, וכי הגון אתה ללמוד תורה מפי רבי? כלומר, היו לו כנראה מתנגדים לבר כפרה, שזלזלו בו. ענה להם, וכי הגון הוא משה ללמוד מפי הגבורה? ונכנס. כלומר, יכול היה בר כפרה להגיד, אתם יודעים מה, יכול להיות שאתם צודקים, צריך לבדוק, לעשות חשבון נפש. אז מה היה קורה? הוא לא היה לומד תורה בגלל זה. כלומר, יש צד שלפעמים צריך להתגבר על המניעה של הענבה. לפעמים הענבה היא לא במקום. אז מה שאומר כאן, והצינור הוא דרך המידה הרעה מארבע יסודות, שהמשיך והגביר, הוא הדרך והצינור שמקבל דרך שם הרוח חיים שלו להשלים חסרונו. כלומר, זה כדאי כשלומדים אידיאולוגיות מקולקלות, ללמוד מהי המידה הרעה שמשם זה נמשך. זה לא אומר שזה לא אובייקטיבי, כן? זה לא לחשוב שמדובר, הוא אומר ככה, זה בגלל שיש לו מידה רעה. לא, יש לו אידיאולוגיה של המידה הרעה. וכשהצדיק רוצה להשפילו, כלומר, הצדיק רוצה להילחם ברשע, הוא מוכרח לרד להמידה הרעה היא שהגביר עליו הרשע. להכניע ולקלקל הצינור ההוא של הרשע, שמקבל משם החיות שלו. כלומר, הצדיק צריך להיכנס לעולמו של הרשע. למשל, אתן לכם דוגמה. מרדכי נלחם בהמן. מה המידה הרעה של המן? גאווה. כן? הוא רוצה שכולם ישתחוו לו. מה עושה מרדכי? אני לא משתחווה. נו, זה לא גאווה? כלומר, הוא משתמש בכלים של הרשע עצמו. נו, אז מה יקרה למרדכי? אם הוא לא צדיק גמור, מה שיקרה לו, שהוא ייפול גם כן בגאווה. אבל מאחר והוא צדיק גמור, אז כשהוא מתנהג בגאווה, זה רק כדי להיכנס לעולמו של המן. אבל זה לא מצד עצמו, אז הוא יכול להתגרות בו. ועל כן מוכרח שיהיה זה הצדיק, צדיק גמור, שאין בו שום רע. למען לא יהיה כוח לרוח שערה, שהוא הרוח חיים של הרשע, לשלוט ולהזיק חס ושלום לצדיק, בעת שיורד לעמידה רעה של הרשע לקלקלה. כי אין להרע שום תפיסה ואחיזה בהצדיק הגמור, ואין לו מקום לאחוז בו. זה מזכיר לי פירוש של רבי דוב בריש מאושפיצין בספר דברי צדיקים לפרשת בלק. יש בה ידוע בגמרא שבלעם רצה להשתמש ברגע במשך היום שבו הקדוש ברוך הוא כועס, בזה הוא רצה להשתמש כדי לקלל ולא הלך לו. אומרים בגמרא, באותם הימים הקדוש ברוך הוא לא כעס, ולכן לא הלך לו לבלעם. מה זה הסיפור הזה שהוא רצה להשתמש בכעס, והקדוש ברוך הוא לא כעס? הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, בלעם ידע שאם הוא יבוא כדי לקלל את ישראל, זה מאוד ירגיז את היהודים. הרי ירגיז את ישראל, נכון? מישהו רוצה לקלל? זה ממש. עושה לנו משהו, אז אנחנו שונאים אותו בחזרה. ואז ישתמש בלעם, זו הייתה הכוונה, להשתמש ברוגז שמתעורר אצל עם ישראל כדי לעורר רוגז כלפי מעלה. כי הרי ברגע שאדם מתנהג באיזושהי מידה, הוא מעורר את המידה הזאת למעלה. ואז תהיה הזדמנות להביא רוגז על ישראל. כן? כלומר, זה מין מעגל כזה. אומר רבי דב בריש מאושפיצין, בעל דברי צדיקים, שישראל לא הרגישו רוגז כלפי בלעם. ולכן הקדוש ברוך הוא לא כעס, לכן לא הלך לו. כלומר, הוא ציפה למצוא בישראל משהו שתואם אותו. כלומר, משהו שיורד למדרגה שלו. ולא היה. כי ישראל היו כאומה צדיק גמור. כן, כיחיד זה כבר סיפור אחר, אבל כאומה היינו צדיק גמור. אז זה מה שאומר כאן, שהצדיק הגמור יכול להילחם ברשע, כיוון שהוא לא עלול ליפול למדרגתו. וגם מהמידה הרעה בעצמה שיורד להכניע, אין לו שום תפיסה חזה שלום, רק מה שיורד לתוכה הוא להכניע ולהשפילה, מבחינת ויעל אברהם ממצרים. יש דיון בהלכות חמץ. אדם שלא בדק את החמץ לפני פסח, והוא לא עשה ביטול חמץ, מה ההלכה אומרת? אפילו בתוך פסח צריך לעשות בדיקת חמץ, נכון? צריך להסתובב עם נר, לחפש את החמץ אפילו בפסח. שואל התלמוד, זה מסוכן. אם אתה אומר לו לחפש חמץ בפסח, הוא ימצא את החמץ, אולי הוא יאכל אותו. אומרת הגמרא, מתוך שעסוק לבערו, לא יבוא לאוכלו. כלומר, הרי בשביל מה הוא עושה את כל התרחה הזאת? זה כדי לבער את החמץ. אז הוא מודע לחומרת האיסור, לכן אין סכנה שהוא יאכל. מה שאין כן, אם הוא לא בדק, סתם ככה, יכול להיות שימצא חמץ, תוך כדי הפסח הוא ישכח לרגע שזה פסח, ואז הוא יאכל. אבל כשהוא עוסק בניור, לא יבוא לאוכלו. אז זה גם מה שאומר כאן רב נחמן, כשהצדיק מתעסק בעולם של הרשע, כדי לבערו, לא יבוא לאוכלו. אז זה בסדר, הוא יכול ללמוד. כן? לכן גם אנחנו לומדים את כל הדעות שמנסרות בעולם, וכל השטויות שנאמרות בעולם, כי מתוך שעסוק לבערו, לא יבוא לאוכלו. כן, מה אתה רוצה? מה? זה משל אחר. זה משל אחר. כן. אגב, גם מצאנו בחזל, משל נוסף, שאיידד תריד למפלט לבלה, שמתוך שתרוד לפלוט, לא בולע. כן, זה בדיני פליטה ובליעה של כלים. כן. זה מה שרצית לומר? מה? איידה דתרי דמפלט לבלה. כן.
אפשר להקיש מהדברים של הרמב"ם
שיש לו רב. אז עכשיו אתה שואל, מה נעשה? אני עצמי לא צדיק גמור, אבל הרב שלי צדיק גמור. אז אולי אפשר לסמוך על זה, ואני יכול להתגרות ברשעים. זה מה שיאמר רב נחמן בהמשך. הוא אומר את זה מפורש. כן? בסגנון שלו, אבל אנחנו נראה שזה מה שהוא אומר. טוב. כן.
האם גם זה עובד להפך רשע שבא להתגרות בצדיק?
כלומר אתה רוצה לתת עצה לרשע. האם כדאי לו לרשע להתגרות בצדיק, הגמור? אז אתה אומר לרשע, אם אתה רשע גמור אתה יכול, אבל אם אתה רשע שלא גמור לא כדאי לך. כן? משהו כזה. כי אז אתה עוד תחזור בתשובה.
לא, לא, לא.
לא הבנתי את השאלה. כן, אבל הם לא שואלים אותנו אם לעשות את זה או לא. מה אתה מתכוון, נו? תסביר, זה לא מדי. אתה אומר שצדיק, כלומר, אתה אומר, רשע גמור, יש לו סיכוי לנצח את הצדיק. רשע שאינו גמור, אין לו סיכוי. ככה אתה אומר? אולי דווקא אפשר להגיד הפוך, שאם הוא רשע שאינו גמור, זאת אומרת שיש לו זכויות. אז מכוח הזכויות שלו הוא מסוכן יותר. לא יודע, צריך לעשות שוט לרשעים. שוט, שוט לרשעים, כן? זה מעניין, איזה מין, איך ייראה האתר, כן? עם כלשונים ו... וקרניים פה. כן. לא שומע. באמת, אז נלחמנו בבלעם. לא, ובסוף נלחמו בו, הרגו אותו. לא השתמשו בכעס. אבל יכלו להשתמש. טוב. זו שאלה טובה. תודה. וזהו, משפיל רשעים עד הארץ, ראשי תיבות, אש, רוח, מים ואפר. כן, כלומר, הראשי תיבות של משפיל רשעים עד הארץ, זה אותם ראשי תיבות של אש, רוח, מים ואפר. שהם כל ארבע יסודות, שהם כלל כל המידות, שצריכים לבררם בבירור גמור, עד שלא יהיה בו שום אחיזה, משום רע, שבשום מידה מארבע יסודות הנ"ל, ואז הוא צדיק גמור כנ"ל. ואז דייקה, כשמבדיל הרע מארבע יסודות אש, רוח, מים ואפר, הרמה, אז הוא משפיל רשעים עד הארץ כנ"ל. מה שאין כן בצדיק שאינו גמור, אף שאין לו שום עבירה, אף על פי כן עדיין לא הבדיל הרע לגמרי, והרע עדיין בכוח. ועל כן אסור לו להתגרות ברשעים, כי יש מקום להרע לאחוז בו, ויוכל להזיק לו חס ושלום האריכות רוח של הרשע, שהוא גדול בשעתו בבחינת רוח שערה כנ"ל. יש גם בהמשך שם רב נחמן בתורה נון משהו, נון וב, אני חושב. הוא מדבר על זה שלפעמים אפילו הצדיק, כשהוא שומע מפי האדם שבא להתייעץ אצלו, הוא בא לשמוע את דברי אותו אדם, אם זה אותו אדם שבא להתייעץ עם הצדיק, יש לו תאוות ניאוף, זה נכנס בליבו של הצדיק, וגם לצדיק יש הרהורי ניאוף. כן? יש תיאורים כאלה. אז לכן צריך טהרה גם מזה. וזהו שאמרו חז"ל, והכתיב אל תתחר במרעים. הרי הגמרא במסכת ברכות אומרת, וגם מסכת מגילה, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. שואלת הגמרא, ואם יאמר לך אדם, אל תדחר במרעים, עונה הגמרא, מי שליבו נוקפו אומר כן. כלומר, השימוש בפסוק הזה כדי להצדיק שלא להילחם ברשעים, זה נאמר על ידי מי שליבו נוקפו. פירש רש"י, הירא מעבירות שבידו. כלומר, מי שיש לו עבירות, הוא נוטה לפרש את הפסוק אל תתחר במרעים כאיסור התגרות. כי אל תתחר זה יכול להיות בכמה אופנים. אל תתחר הכוונה אל תגרום להם חרון, יכול להיות במובן של תחרות. אז אם זה תחרות זה לא שאיסור להתגרות בהם. כן? יש כמה פירושים. אז אומר, מה זה עבירות שבידו? כאן חידוש עצום מבחינה לשונית. שבידו דייקה זה שאמרנו כי באמת אין לו שום עבירה, רק שהוא ירא עדיין מעבירות שבידו וכוחו לעשות. כלומר, בידו הכוונה פוטנציאל. הוא ירא מעבירות שהוא עלול לעשות, לא שעבירות שיש לו. כי הרע עדיין בכוח. כי לא זכה עדיין לבחינת לא יעונה לצדיק כל אבן, ואינו בטוח עדיין שלא יראה לו שום מכשול עבירה חס ושלום, ועל כן אסור לו להתגרות ברשעים, כנל, וזהו, תחריש כבלע רשע צדיק ממנו. ואמרו חז"ל, צדיק ממנו בולע. כן, כתוב שם בגמרא. מה זה? כבלע רשע צדיק ממנו. שהרשע יכול לבלוע מי שצדיק ממנו, אבל לא מי שצדיק באופן מוחלט. כלומר, צדיק ממנו זה צדיק שאיננו גמור. בולע דייקה, כי הוא בולע אותו ממש. איך הוא בולע אותו? בעריכות הרוח שלו שהוא גדול בשעתו. כלומר, מכוח האידיאולוגיה הרוחנית של הרשע, הוא יכול לבלוע את הצדיק הזה, שאיננו גמור, כי הוא מכניס בתוך עולם השאלות של הצדיק את התשובות של הרשעים. אבל צדיק גמור אינו בולע, כי אין ליבו נוקפו מחשש מכשול עבירה כנ"ל, כי כבר ביטל הרע לגמרי מכל המידות והתאוות של כל ארבע יסודות. ועל כן, עכשיו מי ששאל פה, על מי שאל על מי שיש מי שרבו צדיק גמור, זה אתה שאלת? כן. ועל כן זה הצדיק גמור וכל הנלווים אליו מותרים להתגרות ברשעים. זו תוספת חשובה שאומר, כלומר, אם הרב שלי צדיק גמור, אז אף על פי שאני לא צדיק גמור, אני יכול להתגרות ברשעים מכוח הרב, כי זה הצדיק יכול לרד לתוך כל הצינורות של כל המידות רעות שלהם שהגבירו על עצמם, הוא שברה מול בטלם, ועל ידי זה הוא משפיל רשעים עדי ארץ, כנ"ל. עכשיו, בינתיים זה פשוט, כן? אז אומרים לך, תשמע, תבדוק. אם אתה יודע שאתה צדיק, אבל לא סתם צדיק, אלא צדיק גמור שמבדיל את כל הטוב מן הרע, או את כל הרע מן הטוב בארבע יסודות של הנפש שלך, ואז יוצא שמירים בתוכך ארבע אותיות שהם הוויה... ואז אתה יכול להמשיך עליך רוח חיים מרב דקדושה, אז אתה יכול להתגרות ברשעים, ואינך צריך לירה מרב דקליפה שממשיך ערך רוח, ולכן הקרחת שלך שהוא ההנחה יכול להביא השלמה, ואתה יכול להילחם ברשעים. קרחת שקוראים אויבי. אבל איך מגיעים למצב הזה? לא השאלה. ולבוא לזה, להפריש ולהבדיל ולבטל הרע מהטוב, הוא על ידי שני מכשירים. הוא על ידי תורה ותפילה. ולימוד התורה, עכשיו איזה סוג תורה ואיזה סוג תפילה? זה השאלה. כן? כלומר, אז עכשיו הוא יסביר. קודם כל, מהי התורה שעליה מדובר, שמכוחה אפשר להתחיל את העבודה של הפרדת הטוב מן הרע? הוא אומר, לימוד התורה יהיה ללון לעומקה של הלכה. היינו ללמוד פוסקים. כלומר, ללמוד את ההלכה דווקא. למה? כי כשאני לומד הלכה, אני יודע מה טוב ומה רע. הרבה פעמים אנשים נכשלים ברע, בגלל שהם אינם יודעים מה ברע מותר. ולכן, איזה מין ענן כזה יוצר מצב של חוסר בהירות. אני לא יודע, זה טוב או זה רע? כיוון שלא למדתי את ההלכה, אני גם עלול להימשך אל הרע ממש. מה שכן, אם אני מדייק מאוד בהלכה, אז אני אדע איפה זה מותר. ממילא גם הרע יבודד בצורה כל כך ברורה, שהוא גם יסולק. כן. למשל, אמרו האומרים שמי שנכשל בעבירה כלשהי, ילמד את ההלכות של אותה עבירה. ואז הוא יכול להתגבר. כן, מה אתה אומר?
חווה אומרת
לנחש. הנה, בדיוק. חווה אמרה לנחש, אמרה לא תיגעו בו. לא היית ברורה. אז כיוון שלגעת היה מותר, אחר כך היא נגעה, וראתה לא קורה כלום, אז אכלה. כן? כלומר, זה לפעמים מרוב חומרה, שאדם אומר, אני נשמר, בסוף הוא ייפול הרע, כי הוא לא הגדיר לעצמו. כן? הוא לא הגדיר איפה זה אסור, איפה זה מותר. כן? הוסיף מחיצות בין הטוב לרע. אז מה שאומר כאן, ולימוד התורה ילעלול לעומקה של הלכה, ידעו ללמוד פוסקים, כי יש בתורה אחיזת הטוב והרע, שנאחזים מבחינת איסור והתר, טמא וטהור, כשר ופסול שיש בתורה. כן, יש, התורה נקראת אצל חז"ל עץ חיים, כן, גם בספר משלי. עץ חיים היא למחזיקים בה. יש גם בתורה עץ הדעת טוב ורע. שאדם הראשון, היה מותר לו לאכול את עץ הדעת טוב ורע או היה אסור לו? אז זאת, לפי מה שלמדנו בשיעורים על ספר בראשית, למדנו שאדם הראשון היה מחויב לאכול מעץ הדעת טוב ורע, אם הוא יאכל קודם מעץ החיים. אז קודם כל לאכול מעץ החיים, ואז לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אז החטא של אדם הראשון היה שהוא הקדים את עץ הדעת לעץ החיים. מצד האמת, צריך לאכול גם מעץ הדעת טוב ורע. גם בתוך התורה עצמה יש לנו שני העצים האלה. אומר ספר הזוהר, תורת הנגלה היא עץ הדעת טוב ורע, תורת הנסתר היא עץ החיים. מה זאת אומרת, תורת הנגלה היא עץ הדעת טוב ורע? כי היא עוסקת כל הזמן בטוב ורע. הרי מה אתה לומד מהנגלה? הנגלה, השולחן ערוך, הוא בעצם שיעור אחד ארוך בגבול בין הטוב לרע. זה מותר, זה אסור, זה חייב, זה פטור. כלומר, זה אתה עוסק בעץ הדעת טוב ורע. לפי זה לא מובן. לפי זה שיהיה אסור ללמוד תורת הנגלה לפני שאדם לומד תורת הנסתר, אם אמרנו שצריך לאכול קודם כל מעץ החיים ואחרי זה מעץ הדעת. והרי דבר מפורסם באומה, שדווקא לומדים תורת הנגלה תחילה, ורק אחר כך תורת הנסתר. הכיצד? תשובה, מובנת השאלה שלי? כן. תשובה, אם האדם לומד, אדם ודאי צריך ללמוד תורת הנגלה קודם, אבל עם מי הוא צריך ללמוד את זה? מהרב שיודע תורת הנסתר. כך שקורה פה משהו מעניין, שבתוך הלב של הרב נמצא עץ החיים, ואז כביכול התלמיד אכל מעץ החיים בלי הדעת, ואז הוא יכול ללמוד עץ הדעת טוב ורע. מה שאין כן, אם רבו יודע רק תורת הנגלה, אז יש כאן סכנה, שכל העולם כולו יהיה אצלו עולם של איסור והיתר. ואז זה הנגיעה, זה שטח המגע בין הטוב לבין הרע. זו הנקודה שהוא כל הזמן עסוק בה. אז זה מה שאומר כאן. כי יש בתורה אחיזת הטוב והרע שנאחזים מבחינת איסור והיתר, טמא וטהור, כשר ופסול שיש בתורה. וכל זמן שאינו מברר ההלכה, הוא מעורב טוב ורע. לכן לימוד ההלכה יש לו חשיבות גדולה, הוא מאפשר לעשות בירור. יש מפרשים שהסבירו של רבי חיים וולוז'ין, הסביר כך. מה זה עץ הדעת טוב ורע? דעת פירושו ערבוב. כן, דבר שמתחבר, זה נקרא לדעת. והאדם ידע את חווה אשתו, חיבור. אז עץ הדעת טוב ורע, הכוונה שהוא עשה ערבוב בין הטוב לבין הרע. אמרו, המקובלים, אני חושב שהשלה אומר את זה, שלעתיד לבוא יקראו בתורה אחרת מה שאנחנו קוראים היום. יהיה כתוב ככה, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב. ורע לא תאכל ממנו. כן? בתורה כמו שאנחנו קוראים אותה היום כתוב ככה, מכל עץ הגן אכול תאכל פסיק, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אבל לעתיד לבוא ישימו את הפסיק במקום אחר. יקראו את זה כך, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב. ורע לא תאכל ממנו. כלומר צריך לאכול את הטוב ולזרוק את הרע. זה לימוד ההלכה שעושה את זה. ועל כן אינו יכול, בכל זמן שאינו מברר ההלכה הוא מעורב טוב ורע, ועל כן אינו יכול להפריש ולבטל הרע מהטוב, הוא בבחינת ודורש רע תבואנו. עד אשר הוא מעיין ומברר הפסק הלכה. הוא מברר האסור והמותר. דהיינו על ידי לימוד פוסקים, אזי מפריש הטוב מהרע. טוב, עד עכשיו, אם כן, זה הכלי הראשון. הכלי הראשון כדי להיות צדיק גמור, זה קודם כל לדעת מה הטוב ומה הרע. צריך בשביל זה ללמוד. מה ללמוד? פוסקים. אך, לא מספיק. לזכות לזה השכל שיוכל ללון לעומקה של הלכה, הוא על ידי תפילה. כי משם נמשך השכל. פה הוא נכנס כאן לסוגיה רחבה מאוד, שהיא קצת דומה למה שלמדנו בתורה א', נכון? זוכרים? למדנו שיש שני סוגי חוכמה, שני סוגי חן, זוכרים את זה? יש חוכמה שהיא גילוי פנים, ויש חוכמה שאין בה גילוי פנים. כלומר, יש חוכמה של אחור, שבה רואים את סדר המציאות, רק לא מכירים את מי שאמר והיה העולם, מי שאמר והייתה המציאות. לעומת זה יש חוכמה אחרת, חוכמה שיש לה פנים, חוכמה פרסונלית שמגלה את מי שאמר והיה העולם. זה תורה של פנים, לא של אחור. איך זוכים לתורה של פנים? על ידי תפילה. מדוע? כי בתפילה אני פוגש את מי שאמר והיה העולם, כי הרי בתפילה אני בא לבקש שהעולם ישתנה. נכון? אני אומר, ריבונו של עולם, רציתי להגיד לך שיאנקל בן שפרינצה חולה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב שאני לא יודע? כן, אבל רציתי גם להגיד לך, ריבונו של עולם, שאני דורש ממך לשנות את זה. נכון? זה מה שהתפילה עושה. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא לעשות שינוי בעולם. כדי להגיד דבר כזה, אתה מבין שיש פה איזו חוצפה אדירה, זה מין תעוזה כזאת. אתה בא לומר למי שסידר שיאנקל בן שפרינצה יהיה חולה, זה רק דוגמה, כן? זה יכול להיות גם אלברט בן ג'מילה. אבל זה דוגמה, כן? אז לא להתאפס בקשה לשמות. אז אתה בא לומר לקדוש ברוך הוא לשנות את סדר המציאות. כדי להגיד דבר כזה, אתה צריך להניח שהמציאות זה לא הכל. מה חוקר את סדר המציאות? החוכמה. מה מתעלה מעל המציאות? התפילה. לכן, כדי שחוכמת התורה תהיה תורה שמוסיפה רוח חיים בעקבות ההנחה שקוראים קרחץ, שהוא האויבי של היהודי, צריך בשביל זה תפילה קודם. יש בתפילה שאומרים לפני שנכנסים לבית המדרש. נכון? סימן שכדי שהלימוד יהיה נכון, צריך קודם כל לפנות לקדוש ברוך הוא. סיפר הרב מרדכי אליהו, שכאשר הוא התחיל לשמש כדיין צעיר, אז היו איתו שני דיינים בבית הדין. אותו לא כל כך החשיבו, אבל דיין צעיר, גם ספרדי בכלל, סתכלו על זה. טוב, התחילו את הדיון, הרב מרדכי אליהו, הוא סיפר את זה, כן? התחיל להגיד את התפילה לפני הלימוד. אמרו לו, מה זה? הוא אמר, אני מתפלל. כן? כמו שכתוב בשולחן ערוך, צריך להתפלל שאני לא אקשל בדין. אמרו, לא צריך. אחר כך ישבו ביניהם, דיברו ביידיש, והחליטו מה שהחליטו. אמרו לו, תחתום. אמר, אינני יודע. עכשיו, למה הוא אמר את זה? יש הלכה, אם הדיין השני אומר, אני לא מסכים, ושני אחרים חולקים עליו, גורמים את הדין על פיו. אם אמר, איני יודע, צריך לעשות דיון חדש. טוב, אמרו, איני יודע, בסדר, אז יש דיון חדש בפעם הבאה. בינתיים לקח הרב מרדכי אליהו את הפסק דין שלהם, ראה ששום דבר שמה לא עומד. כן? כתב להם שמה, הם כתבו 7 דפים, הוא כתב להם 7 שורות, הסביר להם למה כל מה שהם אמרו לא נכון. למחרת הם רואים, נכון, אתה צודק, איך הצלחת? אמרו, אני מתפלל, אתם לא מתפללים. ככה הסיפור. כן. טוב, אז גם פה, זה מה שאומר כאן, לזכות לזה השכל שיוכל עלון לעומקה של הלכה, הוא על ידי תפילה. כי משם נמשך השכל. והעניין, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר. אגב, יש פסוק הזה, וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ. ורוב דגן ותירוש. מה זה הוו הזאת? וייתן. זה וו החיבור, נכון? זה כן, זה וו החיבור. מה? זה לא וו ההיפוך. לא, זה לא וו ההיפוך. אם זה וו ההיפוך, היה צריך לכתוב או וייתן, לשון עבר, או ונתן, לשון עתיד. וייתן זה לא וו ההיפוך, זה וו החיבור. זה דקדוק פשוט. כן. מתי משפט מתחיל בוו החיבור. זה לא מובן. כלומר, איך יצחק אבינו, כשהוא ברך את יעקב, התחיל את המשפט בוו החיבור. וייתן לך, מה קדם? אז חז"ל אומרים... אז חז"ל שאלו את זה, והם ענו, ייתן ויחזור וייתן. כלומר, שהנתינה לא פוסקת לעולם. איך זה יכול להיות? זה יכול אם אדם מוכן כל הזמן לעמוד בקשר עם מה שמעל המציאות. אם לא, מתקיים בו מה שנאמר לעשיו. מה נאמר לעשיו? משמני הארץ יהיה מושבך, ומיטה לשמיים מעל. כלומר, אתה מקבל הכל בבת אחת, אבל אז אתה בעולם סגור, בעולם ללא תקווה. מה שאין כן, אם אתה בפתיחות מתמדת, אז גם כשאתה מקבל, אתה ממשיך לקבל. וייתן לך אלוהים, ייתן, ויחזור וייתן, וזאת הבחינה אפשר לזכות לה על ידי תפילה. מכוח התפילה האדם מקבל השקיה מתמדת, שעל זה נאמר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. יש נהר שיוצא מעדן, מעולם התפילה, כדי להשקות את גן התורה, כפי שרב נחמן בעצמו יבאר בהמשך, ואת זה נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.